שתיארתי, שתי פרשנויות אפשריות לגמרא שמדברת על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והלכה כבית הלל, פרשנות מוניסטית ופרשנות פלורליסטית. פרשנות מוניסטית אומרת שיש רק אמת אחת, ואז די ברור למה הלכה כבית הלל, אבל צריך להבין מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואם אנחנו קוראים את זה בקריאה פלורליסטית, אז ברור מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל אז צריך להבין מה המשמעות של הלכה כבית הלל. אמרתי שהקריאה הפשוטה היא הפלורליסטית, אלו דברי אלוקים חיים, ומה שאומרים הלכה כבית הלל זה עניין טכני. זאת אומרת, לא בגלל שהאמת איתם, האמת שתי אמיתות או אין אמת, לא משנה, פלורליזם. ההלכה כבית הלל כי צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה כדי לייצר אחידות מסיבות טכניות כאלה או אחרות, ולפי זה ההסבר שהגמרא נותנת לדברי הבת קול שפסקו הלכה כבית הלל כי נוחי נפש והענבים היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה בעצם הסבר, זה ההסבר הטכני. זאת אומרת, לכן פסקו כמותם מסיבות חינוכיות. לעומת זאת בקריאה המוניסטית, שזה אמרתי שניתן להבין מדברי רבי יוסף קארו, שהוא אומר שפסקו הלכה כבית הלל בגלל שההקדמה של דברי בית שמאי לדבריהם היא, היא אופן פעולה שמביא אותך יותר קרוב לאמת. זאת אומרת, למרות שאתה מחודד פחות, בית שמאי היו יותר מחודדים, אבל כיוון שבית הלל עבדו במתודה יותר נכונה, הם שקלו ברצינות את העמדה של הצד השני ורק אחר כך גיבשו את העמדה שלהם, אז כיוון שכך הם יותר קרובים לאמת, ולכן הלכה כמותם. זה קריאה מוניסטית. אז ברור למה הלכה כמותם, ברור הנימוק שהגמרא מביאה, מה שנשאר, ועל זה אני רוצה לדבר היום, זה אז מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם הלכה כבית הלל בגלל שהאמת איתם, אז ברור הסיפה של דברי הבת קול, אבל לא ברור הרישא. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? נדמה לי שאת זה עוד אמרתי, שצריך להבחין פה בין שני מושגים שהם לכאורה דומים, אבל הם לא דומים. פלורליזם וסובלנות. פלורליזם זה מצב שבו אני מקבל ריבוי של אמיתות. זאת אומרת, שניהם צודקים. סובלנות, פירושו, אתה טועה אבל לגיטימי. זאת אומרת, זאת טעות שהיא שייכת למגרש. אני לא זורק אותך מחוץ למשחק. אתה לגיטימי, אבל עדיין זאת טעות. בתפיסה הזאת יש בעצם שני סוגי טעות. טעות אחת זה טעות לא לגיטימית, שהיא מחוץ למשחק, וטעות לגיטימית, שזה בתוך המשחק. וכשאומרים אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, הכוונה שבית הלל צודקים, בית שמאי טועים, אבל הטעות של בית שמאי עדיין ראויה לשם דברי אלוהים חיים, כי היא לגיטימית, היא בתוך המשחק. זה בעצם ההסבר בגדול. עכשיו אני אנסה קצת להבהיר יותר קודם כל את המושגים, סובלנות ופלורליזם, ואחר כך לחזור חזרה ולהכניס את זה פה לגמרא. טוב, אז כשבאים להבחין בין סובלנות לבין פלורליזם, אני רוצה להתחיל בהגדרת המושג סובלנות. מתוך זה גם יהיה ברור מה היחס לפלורליזם. והסימון הזה נפל לי פעם ראשונה באיזה דיון שהייתי שותף בו בשדה בוקר, גרתי בירוחם, לימדתי שם בישיבת ההסדר, והיינו חלק מהקהילה החרדית בירוחם. הילדים למדו במוסדות וכו'. באיזשהו יום באו אליי חבר'ה מהקהילה החרדית ואומרים, תשמע, יש בעיה בשדה בוקר, אחרי הצהריים בין מנחה לערבית יצאה קבוצה של אברכים מהקהילה החרדית בירוחם ללמוד באיזה בית כנסת חדש במדרשת, זה לא הקיבוץ, יש שם מדרשת שדה בוקר, זו שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון, קצת יותר דרום מהקיבוץ, והלכו ללמוד שם בין מנחה לערבית וחזרו, היה איזה הסעה כזאת, מיניבוס, עולה לבדיוק מה, וחזרו. באיזשהו שלב החבר'ה נכנסו ללחץ גדול, החבר'ה במדרשת שדה בוקר, שהחרדים באים והתיישבו פה והסבירו לנו רחובות ויעיפו אותנו מפה וכו', הקימו עמותה, יצאו לתקשורת, היה שם מאומת אלוקים. אז ביקשו ממני ללכת לדבר עם עם הוועד שלהם, זה שלושה פרופסורים כאלה שמייצגים את תושבי המדרשה, הם גם גרים שם וגם עובדים שם. טוב, אז באתי באיזה מוצאי שבת אחד לדבר עם החבר'ה האלה, לא היה עם מי לדבר. הם באו להציב את האולטימטום, כי לא שאתם מסתלקים או שאני לא יודע מה, לא זוכר כבר מה הם אמרו שיעשו. טוב, אבל אחרי שבוע או שבועיים נוצר מצב שאפשר היה לעשות איזו פגישה יותר רחבה, לא רק עם ועד הפעולה, אלא זו קבוצה מתוך החבר'ה שגרים שם. ואז היה שיחה מרתקת ממש, באמת היה שיחה מאוד מעניינת, ושם נפל לי הסימון הזה. ואז כשבאתי לשם, אז אמרתי להם, מה הבעיה בעצם? למה אתם דורשים מהחבר'ה האלה להפסיק להגיע? אז אומרים, תראה, אנחנו לא באים לשכנע אתכם, לא יודע מה, לא להדליק נרות שבת. מה, אתם באים לפה לשכנע אותנו, להחזיר אותנו בתשובה, וכל מיני דברים כאלה. אז אמרתי להם בעצם, קודם כל, טענות לגבי, אני לא בטוח שזה בדיוק התיאור הכרונולוגי, אבל זה פחות או יותר מה שהיה, טענות לגבי שכנוע אני פשוט לא מצליח להבין. זאת אומרת, נגיד שאני רוצה לבוא הנה, לשכנע אותך לחזור בתשובה. זה מה שאני רוצה לעשות. מה הבעיה? זאת אומרת, אני מעלה טיעונים, תקשיב, או שתשתכנע או שלא תשתכנע. מה, לא לגיטימי לבוא ולשכנע? אני לא מדבר שאני לוקח את הילד הקטן שלך ושוטף לו את המוח או משהו כזה. אתה איש מבוגר, אני בן אדם מבוגר, בוא נדבר. אם אני משכנע אותך מצוין, ואם לא, אז לא, נלך לדרכנו לשלום. מה, אסור לשכנע? מה לא בסדר בלשכנע? אחרי זה אמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו נלך יותר גרוע, אני בא לכפות עליכם לחזור. לא לשכנע, לכפות. בואו ננסה לבדוק עכשיו מה הבעיה פה בעצם. עברנו לדיון לא פרקטי, אלא יותר לנסות ללבן את העניין הרעיוני יותר. ואז שאלתי אותם, אוקיי, אז למה שאני לא אבוא? תשמע, אתה רוצה, אנחנו גם נבוא אליך לכפות אותך, לא לעשות כל מיני דברים שאתה מאמין בהם. ואז באיזשהו שלב אמרתי להם, אתם מדברים בשם ערך הסובלנות, או שאתם מנסים לשכנע אותי לא לכפות עליכם? אם אתם מנסים לשכנע אותי לא לכפות עליכם, בואו תשאירו לי, אני אעשה את שיקולי האינטרסים שלי הכי טוב שאני יכול. אם אתם מנסים לשכנע אותי שאני לא בסדר בזה שאני בא לכפות עליכם, אז תסבירו לי במה אני לא בסדר. או במילים אחרות, באיזשהו שלב בעצם אמרתי, ניסיתי לשאול אותם, וחזרנו למישור השכנוע, אבל לא משנה, אמרתי להם, בוא נתייחס לשכנוע ככפייה, כי עצם העובדה שיש דיון על שכנוע, אני פשוט לא מצליח להבין מה הבעיה לשכנע. מי שלא רוצה, הרי גם לא בא, זה לא שעוברים מדלת לדלת ומציקים לאנשים. שום שם בבית כנסת. מי שלא רוצה, לא בא. מי שמגיע, מי שרוצה לבוא, ואגב, לא היה שם אף אחד, היה שם איזה מוסכניק, היה שם איזה מוסכניק ורופא. אף אחד לא מצב את המדרשה. אז שניהם היו מסורתיים, לא דתיים, הם יזמו את זה, כי הם רצו מישהו שיהיה שם חל הערבית. ומי שמגיע לשם ורוצה ושומע את זה, הוא בן אדם מבוגר, מה הבעיה? ואם לא, אז לא, מי שלא רוצה כמובן גם לא מגיע. מה זה מפריע? אני לא מבין את העניין הזה. ואתם תגידו, אם אני ארצה לבוא, איך אתם מסבירים את זה שאין פה אף דתי? במדרש שדה בוקר. אף בן אדם דתי אחד, בכל המדרשה יש שם מאות תושבים, משפחות. אין דתי אחד. מה, זה מקום פלורליסטי, מה זאת אומרת? כולם, כל אחד שמגיע, זאת אומרת, אין בכלל מגבלות, אין שום... אז אמרתי, זה סטטיסטיקה נורא מעניינת, זאת אומרת, אין שום מגבלות, שום כלום, אבל אין שם אף דתי אחד. יש שני מסורתיים ושניהם לא חברי סגל של האוניברסיטה, אלא שניהם זה מוסכניק, איש משק, לא יודע, והרופא שפשוט נמצא שם באיזה דירה שכורה או משהו כזה. איך אתם מסבירים את זה? אני רוצה לבוא, אני אוכל להצטרף פה לגור? בוודאי, איזו שאלה, רק אם תעבור את הקריטריונים האקדמיים וכו'. אמרתי, לא יודע, אני למדתי קצת סטטיסטיקה, וזה נראה לי בכל זאת מוזר, שבין מאות משפחות, שהעסק הוא חופשי, האחוז באוכלוסייה של דתיים הוא קצת למעלה מ, לא יודע, עשירית האחוז, משהו כזה. יש קצת יותר. איפה הם? אתם באמת רוצים להגיד לי שאתם תקבלו אותי? הרי אתם מבינים לבד שלא תקבלו אותי. אז איך אתם מדברים בשם הפלורליזם והסובלנות וכל זה? מה, זה מקום פרטי? זה הרי לא מקום פרטי. זה מקום ציבורי, זאת אומרת, מי שעובד באוניברסיטה והוא שייך לתחום הזה, או לא יש שם חלק מהתחומים של האוניברסיטה, הוא גר שם, או הוא יכול לגור שם. לא חייב, אבל הוא יכול לגור שם. אז איך זה קורה שאין שם אף אחד... זה מוזר קצת, טוב? אז יש ועדות, וכמובן, מי שעומד בקריטריונים מתכוון, כמובן, רק מי שעומד בקריטריונים הוא אף פעם לא עם כיפה. זה בשם הסובלנות והפלורליזם. אבל אחרי זה חזרנו לדיון, ואז אמרתי להם, אז בואו תנסו להסביר לי, למה אתם לא באים לכפות או לשכנע, לא משנה, לא לשכנע אותי להדליק נרות. זאת הייתה תופעה נורא מעניינת. כי התחילו לעלות שם כל מיני הסברים, למה הם לא באים, ובאיזשהו שלב פתאום תפסתי שעם כולם אני לא מסכים מאותה סיבה. ואז הבנתי שיש פה משהו עקרוני, זה לא איזה ויכוח על נימוק כזה או נימוק אחר. אז בואו אני אנסה קצת להדגים לכם. אז אנחנו חושבים למשל, איך יסביר בן אדם למה הוא, למה הוא לא בא לשכנע אותי להדליק נרות שבת? אז אני אומר, זה הסבר אחד, הזכרתי אותו קודם, כי בשלב הבא, אתה תבוא לשכנע אותי, אני לא יודע מה, לא לנסוע בשבת. אוקיי, נו, ולמה אתם לא... אז אתם אומרים שאתם לא באים בגלל שאתם חוששים. אבל אם אתם לא באים בגלל שאתם חוששים, אני לא חושב שמגיע לכם על זה איזשהו קרדיט מוסרי. אתם הרי מצביעים על עצמכם כאנשים מוסריים, פתוחים, סובלניים, פלורליסטים, ואני לא. כאילו, אני כמייצג, עוד פעם, אני בכלל הייתי שייך לקבוצה, אבל לא משנה. ואני לא. זאת אומרת, שאתם מגיע לכם איזושהי הערכה מוסרית על ההתנהגות הנעצרת שלכם, אבל אתם עושים את זה מפחד. לא בגלל התנהגות מוסרית. אתם לא באים אליי, כי אתם מפחדים שאני אבוא אליכם. השיקול התועלתני שלכם אומר שלא כדאי לבוא, השיקול התועלתני שלי אומר שאני כן רוצה לבוא. זה שיקול, אם זה שיקול תועלתני, אז זה לא ויכוח מוסרי. נכון? לא מגיע לכם הערכה מוסרית על זה שאתם עושים שיקול תועלתני. אז יש נימוק אחר שאומר, טוב, אם היינו מגיעים, זה במקום אחר לא היה מועיל, הרי לא היית משתכנע. טוב, גם זה לא שיקול מוסרי נעלה במיוחד. זה פשוט שיקול פרקטי, אם אתה לא מצליח, אתה לא עושה את זה. אז אני בסדר, אבל אני מעריך שאולי אני כן אצליח, לכן אני כן בא לשכנע אתכם לחזור בתשובה. אז באיזה מובן ההתנהגות שלכם היא התנהגות יותר מוסרית מההתנהגות שלי? אתם יש לכם את השיקול הפרקטי הזה, ולי יש שיקול פרקטי אחר. כל עוד זה במישורים האלה, עוד פעם אנחנו לא מגיעים לשיפוט, כן, של מישהו שמתנהג יותר טוב מבחינה מוסרית מאשר מישהו אחר. זה חזר להיות שיקולים פרקטיים. כן, אחרים אומרים, אין לנו כוח לעשות את זה. אחרים אומרים, לא אכפת לנו, תעשה מה שאתה רוצה, אתה עושה את השטויות שלך, תעשה. ואולי אתה גם צודק אפילו, ואנחנו עושים בשלנו, מה אתה רוצה? אתם בסדר, אבל לי כן אכפת מכם. אז מי יותר, מוסרי מאיתנו? אותו אחד שאכפת לו שינהג נכון, או אותו אחד שלא אכפת לו מהשני? אז איך אתה יכול לדרוש קרדיט מוסרי על זה שלא אכפת לך ממני? זה נשמע לי קצת מוזר. אז מישהו אחר הוא בסדר, אבל מה אכפת לי? תדליק נרות שבת, זה הרי לא מזיק. שוב פעם, אם לא אכפת לך כי זה לא מזיק ולכן אתה לא מגיע לשכנע אותי, מה אתה רוצה ממני? אני מגיע אליך בגלל שאני חושב שאתה מזיק לעצמך, לאחרים, לכולם, לכן אני מגיע. אז העובדה שמה שאני עושה לא מזיקה, דברים שאני עושה הם לא מזיקים, זה עוד פעם שיקול פרקטי. אתה לא מגיע כי בשביל מה לבזבז את הזמן על דבר שאין בו שום תועלת. לכן אתה לא מגיע. אז למה אתה חושב שאתה יותר מוסרי? זאת אומרת, למה הפלורליזם או הסובלנות האלה הם בעיניך יותר מוסריים מאשר זה שאני כן מגיע ומנסה לשכנע אותך או משהו כזה? להפך. מכל הבחינות נראה שאני נוהג באופן הרבה יותר הגיוני ומוסרי ממך. ואז אחרי כמה, והיו עוד ניסיונות ועוד, אני אמר שהאמת איתנו, ופלורליזם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וכן, אולי עוד את הנקודה הזאת אני כן אבהיר, ובעצם איתה אני חושב הנקודה הראשונה שעלתה שמה. כן, אנחנו לא בטוחים, אף אחד לא יכול להיות בטוח שהאמת איתו. יכול שאתה צודק, יכול שאנחנו צודקים, לכן אנחנו לא באים לכפות עליך. כי שמה באמת, אם אתה לא בטוח, בסדר, אז בוא תנסה לשכנע אותי. או שתצליח או שלא תצליח, אולי תשתכנע חס ושלום, גם זה יכול לקרות. אז אני אומר, אם אתה לא בטוח, זה לא סיבה לשום דבר. לא, אין בכלל אמת, לא שאני לא בטוח, אין דבר כזה צודק ולא צודק, זה אמונות ודעות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, צדיק באמונתו יחיה. אז אני אומר, בסדר, אבל אם זה באמת מה שאתה חושב, אז שוב, אין שום רבות המוסרית בזה שאתה לא מגיע לשכנע אותי או לכפות עליי. אם אתה חושב שאני צודק כמוך, אז ברור שלא תגיע לשכנע אותי ולכפות עליי, כי אני צודק כמוך. זאת אומרת, ואז פתאום תפסתי, וזה ככה בסוף, אחרי כל הדיון, פתאום הבנתי שאת כל הנימוקים האלה אני הודף באותה צורה. אני לא מסכים איתם באותה צורה. אז אני אתחיל מהנימוק הפלורליסטי. זאת אומרת, כשאתה מתחיל עם זה שאתה אומר, אתה לא בא לכפות. עכשיו בוא נדבר רגע על כפייה. אני לא בא לכפות על השני, בגלל שיכול שהוא צודק, יכול שאני צודק, אני פלורליסט. זאת אומרת, שנינו צודקים באותה מידה, אז איך, באיזה זאת אני יכול להתחלב? אבל טוב, אבל אם זה באמת כך, אז באמת אין טעם לבוא ולכפות. יש ערך בזה שאתה לא בא לכפות, רק אם אתה חושב שאתה צודק והשני טועה, ובכל זאת אתה לא בא לכפות עליו, נכון? אם אתה לא חושב שהוא צודק, אז למה שתבוא? זה סתם חסר היגיון. אז יש ערך בזה רק אם אתה חושב שאתה צודק והוא טועה, רק אז אפשר לדבר על הערך של סובלנות, נכון? אז פה יש כבר מסקנה ראשונה מעניינת. שבשביל שלסובלנות יהיה ערך, אסור שתהיה פלורליסט. בגלל שאם אתה פלורליסט, אתה חושב ששני הצדדים צודקים, אז העובדה שאתה סובלן כלפי הצד השני, לא כופה עליו, לא כי אני לא מתערב לו בחיים, היא לא ראויה לשום הערכה. אתה פשוט חושב שהוא צודק כמוך, זה לא חוכמה. מתי מגיע לך הערכה? מתי שאתה לא פלורליסט אלא מוניסט, אתה חושב שהאמת איתך והשני טועה, ובכל זאת אתה נותן לו את השטח מחייה שלו, אתה לא מתערב לו בחיים. אוקיי? אז מגיע לך איזושהי הערכה להתנהגות, כן, מוסרית, אתה סובלן. אוקיי? אז זו תופעה, זו תוצאה ראשונה שהיא מאוד מעניינת. שהפלורליזם וסובלנות הם לא רק שזה לא שתי מילים נרדפות, אלא זה מצבים הפוכים. פלורליסט לא יכול להיות סובלן, לא רק שהוא לא תמיד סובלן, או שזה לא בדיוק כמו סובלן. מי שפלורליסט בהגדרה הוא לא סובלן. לא יכול להיות. סובלן זה תמיד מוניסט.
דיברתי פעם...
כן, ש... שזכרתי איזה פעם, את הבדיחה המפורסמת הזאת, מה ההבדל בין גוי וגוי גמור? גוי זה גוי, גוי גמור זה רק יהודי, נכון? שמעתם פעם על גוי שאומרים עליו שהוא גוי גמור? זאת אומרת, רק על יהודים אומרים שהוא גוי גמור. זאת אומרת, רק מי שמוניסט יכול להיות סובלן. מי שפלורליסט, שחושב שכולם צודקים, אז העובדה שהוא לא מתערב לשני בחיים, היא מסקנה טריוויאלית מעמדתו הפילוסופית. אולי ננסח את זה בצורה אחרת. השאלה של פלורליזם ומוניזם היא שאלה פילוסופית. היא לא שאלה מוסרית. השאלה, האם מבחינה פילוסופית אתה חושב שיש אמת אחת, או שיש ריבוי אמיתות, פלורל, כן, זה ריבוי. אז זאת שאלה פילוסופית, אוקיי? השאלה של סובלנות, או המונח סובלנות, שייך לשדה של הערכים. שייך לשדה המוסרי, האם אתה סובלן או לא סובלן, נכון? אז בעצם, הזיהוי הזה בין סובלנות לבין פלורליזם הוא שגוי כבר ברמה הקטגורית. זה לא עניין מקרי שהסובלן והפלורליזם זה לא אותו דבר. סובלנות זה שייך לעולם המוסרי, פלורליזם שייך לעולם הפילוסופי, זה שני דברים לגמרי שונים. השאלה איך אתה רואה את העולם זאת שאלה עובדתית, זאת אומרת, האם יש ריבוי אמיתות או אמת אחת. השאלה איך אתה מתנהג, זאת השאלה המוסרית. אין אפשרות לזהות את שני הדברים האלה. שכמו שאמרתי קודם, פה ספציפית לגבי סובלנות ופלורליזם, מיד רואים שזה באמת לא יכול להיות זהה. זאת אומרת, במקום שבו אתה פלורליסט, אין שום ערך לסובלנות שלך, אתה לא יכול להיות. סובלן. סובלן
ש... יכול, אתה פשוט מזה ערך.
כן, סובלנות אני מתכוון התנהגות שיש לה ערך. זאת אומרת, שהיא מגיע לה קרדיט מוסרי על ההתנהגות הזאת. אז במקום שאתה פלורליסט, אין משמעות, אתה לא יכול להיות סובלן. זאת מסקנה ראשונה. טוב, אז אם ככה הגענו למסקנה הראשונה, שסובלן חייב להיות מוניסט. סובלן חייב להאמין בזה שהאמת אצלו ושהשני טועה. חוק שני, אוקיי, אז אם אני חושב שאני צודק והשני טועה, למה אני לא מתערב לו בחיים? למה אני לא כופה עליו?
אני לא בטוח. יכול להיות שיש שתי ערכים. יש ערך אחד עם הדעות שאתה מאמין זה באמת האמת. אבל יש גם כן ערך לשלום. למשהו שלא יהיה פריקשן בתוך הסיבור. אז יכול להיות שאתה באמת מאמין שאתה צודק. אבל יש גם כן ערך שמישהו שהוא טועה, ובאמת הוא טועה,
אוקיי, אנחנו בדיוק לכיוון ההוא, אני רק אומר, הפוך אבל לא יכול להיות. זאת אומרת, אם אני לא חושב שאני צודק, זאת אומרת, אם אני פלורליסט, אז אין שום ערך בזה שאני לא מתערב, ברור. עכשיו, להפך, אני עכשיו הולך בדיוק לכיוון הזה, אבל עדיין צריך ללבן את זה קצת יותר. אז בואו נעשה איזה שלב, בסוף אני אגיע לניסוח דומה, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו ניסוח, אבל ניסוח דומה. אז בעצם אני אומר, טוב, אז בשביל להיות סובלן, שלסובלנות שלי יהיה ערך, אני חייב להיות מוניסט. אני חייב להאמין שאני צודק והשני טועה, כי בלי זה אין ערך לזה שאני לא מתערב לשני בחיים. טוב, אבל אם אני חושב שאני צודק והוא טועה, אז למה באמת לא להתערב? אז למה באמת לא להביא אותו לנהוג נכון? אז עכשיו יש כל מיני נימוקים. נימוק ראשון, למשל, תראה, אם אני אעשה את זה לך, אתה תעשה את זה לי. אבל זה נימוק, טוב, אם אתה עושה את זה בגלל זה, זה סתם שיקול של רווח והפסד. לא מגיע לך על זה קרדיט. מוסרי, נכון? אז אם אני למשל לא חושש מזה שאתה עושה את זה לי בסדר, אז אני כן אעשה את זה. מה הבעיה? אין פה, תשמע, נימוק, לא מכוח זה תקבל את הקרדיט המוסרי. זאת אומרת, זה שיקולי תועלת. אוקיי. אז בשביל לקבל קרדיט מוסרי, לא מספיק שאני אהיה מוניסט, אלא אני צריך גם לא לפחד ממה שיקרה בעקבות מה שאני עושה, נכון? טוב, אבל אם אני חושב שאני צודק ואתה טועה, ואני לא מפחד שאתה תעשה לי את מה שאני עושה לך, נו, אז באמת למה לא לעשות? אז הסבר שני, או שלישי, אני בין כל יכול להצליח. לא תשמע בקולי, מה זה יעזור? טוב, שוב פעם, אם אתה לא עושה זה כי אתה חושב שזה לא יביא תועלת, לכן אתה לא בא לשכנע אותי או לכפות עליי, אז זה שוב פעם לא בסיס להערכה מוסרית. אתה לא עושה זה כי אין טעם לעשות את זה, אתה לא מבזבז זמן. בסדר, גם אני לא מבזבז זמן. זה ברור, זה לא שאלה מוסרית, זה שאלה פרקטית, נכון? אוקיי, אז צריך להניח שההתערבות שלי אצל השני גם יכולה להועיל, נכון? או סליחה, אני לא מפחד מהתגובות, כן? והיא יכולה להועיל. שימו לב בינתיים לאן הגענו. בשביל להיות סובלן, צריך שאני אחשוב שהאמת איתי והוא טועה, זאת אומרת צריך להיות מוניסט, ב' צריך שאני אוכל להשפיע עליו, זאת אומרת שהוא יקבל את זה, שיש אפשרות שהוא יקבל את זה, גימל, שאני לא פוחד מזה שהוא יחזיר לי. עכשיו, נימוק נוסף, תראה, אבל מה אכפת לי במה שאתה עושה בעצם? מה אכפת? תעשה מה שאתה רוצה. אז גם זה כבר, זה לא בסיס להערכה מוסרית, זה שלא אכפת לך מהשני. אלא מה? לסובלן צריך להיות גם אכפת מהשני. אוקיי? אחרת אין לזה משמעות על זה שהוא סובלן. בסדר, אכפת לי ממך בדברים משמעותיים, אבל הדלקת נרות, מה זה מזיק? זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה, למרות שאכפת לי ממך. שוב פעם, אבל אם זה ככה, אז זה עוד פעם לא בסיס להערכה מוסרית. בסדר, כי אני עושה שטויות, אתה לא מתערב, אז מה, זה, שזה אני צריך להעריך אותך. זאת אומרת, זה דברים חסרי משמעות, אז אתה לא מתערב. זה לא סובלנות, זה עוד פעם שיקול פרקטי. ואת יוצא, ועכשיו תראו שכל נימוק שתביאו, ייפסל באותה צורה. ואז בעצם יוצא דבר נורא מוזר. שבשביל להיות סובלן, אסור לך להיות הגיוני. זאת אומרת, אם יש לך נימוק למה אתה עושה את זה, אז לא מגיע לך הערכה. כי אתה עושה את זה בגלל הנימוק. אז יוצא שבעצם מצד אחד, בשביל להיות סובלן ולקבל הערכה, חייב להיות שלא יהיה נימוק לזה שאתה לא מתערב. זאת אומרת, צריך להיות שאתה חושב שאתה צודק והוא טועה, אתה חושב שאתה יכול להשפיע, אתה חושב שהמעשה שלו מזיק, אכפת לך ממנו, ויש לך אפשרות להשפיע. זאת אומרת, הוא יקבל. כל זה צריך להתקיים.
זה נכון לגבי כל ערך.
נכון.
כל ערך, אם יש לך נימוק
הגיוני,
זה לא ערך.
אוקיי, המתח הזה שאני מתאר כאן, אפשר לעשות אותו על כל ערך שבעולם. אני נכינה. אז בסופו של דבר, אבל עולה השאלה, אוקיי, אז אין שום הסבר הגיוני למה אני לא מתערב. כל הסיבות אומרות בעצם להתערב. הוא טועה, אתה מזיקה, אכפת לי ממנו, ויש לי אפשרות לשנות את זה. אז באמת למה לא להתערב? יש את כל הסיבות למה להתערב. זאת אומרת, אסור שתהיה סיבה הגיונית לא להתערב, כי אחרת בסובלנות שלי אין ערך. אבל אם אין סיבה הגיונית לא להתערב, אז למה באמת אני לא מתערב? מה ההיגיון להיות סובלן? בסדר? יש פה איזשהו פלונטר, ואז פתאום תפסתי שאת כל הנימוקים אני בעצם דוחה על אותו בסיס. זה לא דברים שונים, זה לא כל פעם ויכוח אחר. אלא כל פעם ברגע שמעלים נימוק הגיוני, אני רוצה לומר שנייה אחת, אבל אם יש לך נימוק הגיוני, לא מגיע לך הערכה על זה.
איפה מושג שנמצא פה, אתה שונה, שנקרא
בחוץ לעמוד, שלא בכל מקום אתה מותר לך להיכנס. אני שואל למה? מה זה, איפה המושג? זה המושג סובלנות. עכשיו אני שואל, למה באמת לא?
לא, אני יודע שבחוץ לעמוד, שמושג שנכון שזה מדובר על אחד שחרב לך כתב, אתה יכול לדבר על הרבה נושאים, גם פה זה לא שייך.
זה שייך, אבל למה? אני שואל על המושג הזה. המושג הזה הוא מושג תיאורי, הוא לא נימוק. הוא תיאור. מישהו עושה משהו לא נכון, בכל זאת אתה לא מתערב, נכון? זה בעצם מה שאתה מתאר. זה התיאור של ההתנהגות הסובלנית. עכשיו אני רק שואל, מה הבסיס לזה? למה באמת לעשות ככה? זה לא נימוק הרי, זה רק מתאר את ההתנהגות הזאת.
אתה מתערב, להתנגש בערך אחר.
אוקיי, זה מתחבר למה שדני, נכון? מה שדני אמר קודם, אנחנו... עוד שנייה, אני מגיע לניסוח הזה. בעצם... המוצא היחיד מהפלונטר הזה זה להציע הסבר מסוג שונה למה לא להתערב. זאת אומרת, לא הסבר שהוא שנוגע לאינטרסים. להסבר, יש עוד הסברים אגב, אני יכול, את כולם אני אשלול באותה צורה, אין טעם לעבור על כל האספקטים. המוצא היחיד, אני אומר ברמה הלוגית, זאת אומרת, המוצא היחיד שיצליח לפתור בעיה כזאת, זה להעמיד את הסובלנות על בסיס ערכי, לא על בסיס של שיקול אינטרסים, של תוצאות שהן פשוט שיקולי רווח ותועלת והפסד. אוקיי? אז אם למשל, אני חושב שבשביל, לא יודע מה, ערך השלום, כמו שאמרת קודם, או מה שניסוח שלך היה קצת שונה, ואני דווקא יותר נוטה לחשוב כך, זה ניסוח של כיבוד האוטונומיה של הזולת, אוקיי? ואני באמת חושב, אתה טועה, ויש לי סיכוי להצליח, ואני יכול, וטעות מזיקה, ואכפת לי ממך, הכל נכון. ועדיין אני חושב שיש לך את הזכות, או את החובה אפילו, לא רק את הזכות, להתנהג כמו שאתה חושב. ואני צריך לכבד את זה. למרות שאתה טועה ושטעות מזיק, הכל נכון. ואת זה אני צריך לכבד, זה ערך האוטונומיה. מישהו אחר יגיד אולי ערך השלום, זאת אומרת, לא לריב, וכל, אבל גם בערך השלום צריך להיזהר למה מתכוונים. האם ערך השלום, הכוונה שכמו שאני ארביס לך, גם אתה תרביס לי אחר כך, אז חזרנו ל... בדיוק, אז חזרנו עוד פעם לשיקול תועלתני. אם אנחנו מדברים על זה שאני רואה ערך במצב שבו אנחנו לא רבים, אז אפשר להתחיל לדבר בשפה הזאת, אוקיי? בכל אופן, כך או כך, איך שלא יהיה הניסוח, המוצא היחיד שיכול להסביר את ה... את המשמעות של התנהגות סובלנית, המשמעות המוסרית שאנחנו נותנים לה, זה באמת להעמיד אותה על איזשהו בסיס ערכי, לא על בסיס של חישוב תועלתני או חישוב אינטרסנטי. וזה אומר שבעצם, למשל, אני אמץ את הניסוח של האוטונומיה, כי אני חושב שזה באמת שייך לשם, אבל אני אומר עוד פעם, ברמה הלוגית בהחלט אפשר גם להגיד אחרת, אני מכבד את האוטונומיה שלך, את הזכות שלך לטעות. זאת אומרת, זכותך לקבל. עכשיו, פה צריך להיות גם כן עדין מאוד. כי גם את זה עצמו אפשר להגיד בכמה גוונים. זאת אומרת, אפשר למשל להגיד שאין ערך לכפלך, כי אם תעשה זה מתוך כפייה, אז מה הערך במה שתעשה? נגיד שאני אכפה עליך להדליק נרות שבת. בסדר? להדליק נרות שבת באונס. יש למעשה כזה ערך? ספק רב. אז אם מישהו יגיד שמעשה שנעשה תחת כפייה פשוט אין לו ערך, זה לא שיקול מוסרי, זה שיקול פרקטי. אין טעם לכפות עליך, כי אני לא אצליח. לא אצליח, לא בגלל שלא תדליק נרות, אלא שהדלקת הנרות. אני מדבר על זה שיהיה לזה אולי ערך, אבל אני מכבד את זכותך לטעות. בעצם אני מכבד את האוטונומיה שלך, שאתה אמור להחליט על, מה, על איך שאתה מתנהג. למה זה שונה מכל הנימוקים האחרים שהעליתי קודם? למה פה אין את הפלונטר הזה שתיארתי קודם? כי הנימוק הזה הוא לא נימוק של שיקולי רווח והפסד, אלא נימוק ערכי. אז אני לא עושה זה כי אני מאמין בערך מסוים. לא בגלל שיש לי שיקול למה אני ארוויח או אפסיד, אם אני אעשה או לא אעשה את זה.
אני לא מבין את
הערך
של אוטונומיה, היא מביימת את התחשיב שאתה מתואר. אם לא היה אוכל משהו שאתה ברור שהיה מזיק לו,
אז מה שאתה, לא, מה שאתה אומר זה שיכול להיות שיהיה גבול לאוטונומיה. זאת אומרת, זה כבר עכשיו צריך להתחיל לשקול מה רמת הנזק מהמעשה השגוי.
לא, אני אומר, בעיקרון, אם אני לא יודע למה לשים גבוה, למה יש ערך באוטונומיה אם זה מזיק את אותו בן אדם, יש עניין שאתה רוצה לעזור את
הבן אדם. עכשיו חזרנו חזרה, עכשיו אפשר לנהל את אותו דיון עצמו על ערך האוטונומיה במקום על ערך הסובלנות. ובערך האוטונומיה, כל פעם שאני אסביר לך בתשובה ללמה הזה, שאני אסביר לך נימוק שהוא נימוק של שיקולי רווח והפסד, אז כיבוד האוטונומיה של הזולת הוא כבר לא ערך. אבל אם האפשרות היחידה זה להגיד לך, תשמע, כי יש לי ערך כזה, לכבד את האוטונומיה של הזולת, ככה. אין לי, אני לא יודע להסביר לך זה במונחים, זה צריך לייצר על נימוק ערכי, זה לא יכול לייצר על נימוק של רווח והפסד. עכשיו, פה תמיד עולה השאלה, שנייה אחת, פה תמיד עולה השאלה, אוקיי, אבל למה אתה עושה את זה? התשובה היא ככה. ובכל שאלה ערכית, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו תמיד נצטרך לעצור בככה. כי נימוק שתלוי בעובדות או בשיקולים של רווח והפסד לא נוכל
להכיר את הערך.
כן, בדיוק. יש דוגמה שהיא נזכרת, שנייה אחת, דוגמה שאני נזכרתי, ראיתי עכשיו איזה מאמר בעקבות הבחירות בדמרקיה. מישהו כתב שם שמאשימים את המצביעים מהפריפריה, המזרחים, וכל מיני דברים כאלה בהצבעה שבטית. לא רציונלית, למה? כי הרי ביבי דופק אותם כל הזמן, ובכל זאת הוא מקבל שם תמיכה גבוהה יותר. בסדר? אז הוא כתב, אני לא מבין, השחורות החזקות הן לא יותר רציונליות. ביבי עוזר להם כל הזמן והם נגדו. למה זה כן רציונלי? זאת אומרת, שני הצדדים מתנהלים בצורה שבטית לגמרי. זה נימוק מעניין, והוא חביב אפילו, אבל יש בו טעות, והטעות היא אותה טעות שיש אצל אלה שהוא תוקף. כי שניהם מניחים שהשיקול הרציונלי היחידי זה שיקול של רווח והפסד. זאת אומרת, השיקול הכלכלי, איך יהיה הכי טוב למגזר שלי או לעשירון שלי או מה שלא יהיה. ואז עוד פעם, אם יהיה לי טוב אני בעד, אם יהיה לי רע אני נגד, אבל זאת התנהגות רציונלית. אבל אולי יכול להיות ששני הצדדים הם רציונליים, למרות שהם פועלים נגד האינטרס הכלכלי שלהם, כי יש להם דברים אחרים שחשובים להם. אלה חשוב להם, אני לא יודע מה, לא להיות קוסמופוליט אוניברסלי, אלא להיות יותר מסורתי, יהודי, אני לא יודע מה, לאומי, לא משנה, כל אחד והנימוקים שלו. ואלה להפך, יותר חשוב להם להיות אוניברסלי, גם במחיר שהכלכלה, המעמד הכלכלי שלהם קצת נפגע. מה לא רציונלי בזה? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה של הכתב ושל אלה שהוא מבקר, שניהם ביחד. איזושהי הנחה שרק התחשיב הכלכלי זה רציונלי. ערכים זה לא רציונלי, ערכים זה שבטי. מה עומד מאחורי זה בעצם? בגלל מה שאמרתי קודם. בגלל שכשאתה שואל אותי משהו על ערך, תמיד בסוף אני אגיע לככה. ואם אני מגיע לככה, זה נראה לא... זאת אומרת, אתה אומר לי, מה החשבון שלך? אתה תרוויח או תפסיד? אין בעיה, אני אראה לך חשבונאית, או שאני מרוויח או שאני מפסיד. זה הכל רציונלי, אפשר להעמיד את זה על עובדות. אוקיי? ערכים אי אפשר להעמיד על עובדות. ערכים תמיד בהגדרה נשארים בסוף עם איזשהו ככה, אני מאמין בערך הזה. אוקיי? אבל אז זה נראה לא רציונלי.
ואז הילדים צודקים שאומרים שככה זה לא תשובה.
כן, בדיוק. אבל ככה זאת התשובה היחידה האפשרית, כמובן. זה מה שהם לא מבינים, ולפעמים גם ההורים שלהם לא מבינים. ככה זו התשובה היחידה האפשרית, כי תמיד שתשאל למה, 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 בסוף, אוקיי, יש משהו יסודי שעליו אתה תצטרך להגיד ככה, כי זה נכון. אין תשובה, אתה לא יכול ללכת כל הזמן עד אין סוף למטה, נכון? תמיד בסוף יהיה איזשהו ככה.
לא, הצד השני הוא
מבין. כן, בדיוק, אז אני אומר, במקום שבו ההורה כן מדבר על ערכים, אז כשאתה תוקף אותו בשאלה למה, 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 או שאתה אומר אין ערכים, אבל אם אתה רוצה לנמק ערך, אין שום נימוק אחר, רק ככה. כן, ברור, אלה שמציגים שאין ערכים, שזה לא רציונלי, זה שבטי, זה לא משנה, כל מיני נימוקים מהסוג הזה, בעצם הם, זה המסקנה שמסיקים מתוך מה שתיארתי כאן.
זה אפשר לשאול אותם, כל בן אדם יש לו ערכים, אין בן אדם
שם. בסדר, אני אומר תיאורטית, יבוא בן אדם שאין לו ערכים בכלל.
למה אתה מאמין בערכים?
כן, ברור, אבל אני אומר, נניח שיבוא איזה חייזר, אין לי ערכים, ייצור היפותטי, לא משנה. בסדר, הוא יקבע עם עצמו, אין בעיה. אבל אני אומר, מי שכבר יש לו ערכים, הוא תמיד יעצור בככה. זאת אומרת, אין תשובה יותר טובה מזאת. וזה בסדר גמור אגב, זו תשובה רציונלית לגמרי. כי רציונליות זה אף פעם לא השאלה איך אתה בוחר את הנחות היסוד שלך. רציונליות זה תמיד שאלה האם אתה פועל נכון כדי להשיג את הנחות היסוד שלך. אם אתה עקבי עם הנחות היסוד שלך, ככה אפשר למדוד רציונליות של בן אדם. איך אתה יכול לשפוט הנחות יסוד, אתה קשה לשפוט את זה. או לפחות במונחים של רציונליות. בכל אופן, אז לענייננו, אז כשאני רוצה לנמך איזשהו ערך, בסופו של דבר אני מגיע לככה. ואם אני מנמק את הערך של סובלנות, אני חושב שבסובלנות עוד יש לי נימוק. בשלב הבא אני אעצור עם הככה. הסובלנות מבוססת על כיבוד האוטונומיה של הזולת. עוד פעם, אולי השלום, אני בוחר את הנתיב הזה, אבל כיבוד האוטונומיה של הזולת, וזה שונה מכל ההסברים הקודמים, בגלל שההסבר הזה הוא הסבר ערכי, ולא הסבר של מה אני ארוויח או מה אני אפסיד, או אם יש או אין טעם לעשות את זה. להתערב.
לא כל כך מסכים, כי עוד פעם, אוטונומיה... זה רק אם זה לא עולה לי משהו. כשאתה תדלק נהירות, מה אכפת לי?
לא.
ברגע שאתה אומר לי של חור משפיע עליי, אני לא מוכן לקבל את
האוטונומיה. אני רוצה להבחין בין שני דברים. לא טענתי שהאוטונומיה נכונה. טענתי שמי שסובלן, זה מבוסס על הערך של האוטונומיה, של כיבוד האוטונומיה של הזולת. זה הבסיס לערך האוטונומיה.
רק בתנאי שזה
לא, לא, לא משפיע
עליי.
לא, כרגע...
ברגע שאתה אומר שאני לא יכול לנסוע בשבת, אין לך
אוטונומיה. אז אני כרגע, אז אני אענה על זה, עוד רגע. אני טוען לא ככה. אני טוען לא ככה. האוטונומיה, הסובלנות מבוססת על כיבוד האוטונומיה של הזולת. זה הבסיס לסובלנות. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את הסובלנות או את האוטונומיה. בסדר, אין בעיה, לא אמרתי שזה נכון. מה שאמרתי, זה הבסיס היחידי שיכול למי שדוגל בסובלנות. אתה יכול להגיד, בסדר, אני לא דוגל בסובלנות, כי אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את האוטונומיה של הזולת אם זה פוגע בי. אוקיי, כי עוד פעם, תבינו, אם אני מכבד את האוטונומיה של הזולת רק אם זה לא פוגע בי, זה לא נקרא לכבד את האוטונומיה של הזולת, אנחנו חוזרים לדיון הקודם. זה אומר שאתה עושה בסך הכל שיקולי רווח והפסד. לכן אני אומר שאם אתה סובלן, לא, אני לא מטיף כרגע לסובלנות, זאת אומרת, כל אחד יכול להחליט מה שהוא רוצה, אם הוא סובלן או לא. אבל אם מישהו אומר, אני סובלן, הבסיס היחידי שיכול להיות לזה, זה רק כיבוד האוטונומיה של הזולת. עכשיו, אתה יכול להגיד, בסדר, אני לא מקבל את כיבוד האוטונומיה של הזולת, לכן אני לא סובלן, אוקיי, אין לי בעיה. אני כרגע רק תיארתי מה זאת סובלנות. השאלה האם להיות סובלן או לא, זאת החלטה של כל אחד. אוקיי? אז לכן, אני לא מתווכח. אני מתווכח, אבל לא, 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 מה שאמרתי קודם לא מתווכח עם מה שאתה אמרת עכשיו. אפשר להתווכח על זה אחר כך, אבל מה שאני תיארתי קודם זה בסך הכל תיאור. מה זאת סובלנות? סובלנות פירושו כיבוד האוטונומיה של הזולת. אתה יכול עכשיו כן להיות סובלן, או שאתה כן מקבל את זה או שלא, אבל זאת סובלנות.
או להיות סובלן עד גבול מסוים.
כן, אז זה בדיוק לזה אני אגיע עוד רגע, כי זה כבר מתחבר למה שיהיו פה גם קודם. יש דמיון פרקטי או התנהגותי בין סובלנות לבין פלורליזם. וזה מה שאני חושב מאוד מבלבל בדיון הזה. כי בשני המקרים... אנחנו לא מתערבים לשני בחיים, בשני המקרים אנחנו כאילו מתייחסים אליו וכבדים את עמדתו וכו'. אבל ברמה הפילוסופית תהום פעורה בין שני הדברים האלה. פלורליזם מניח שהשני צודק כמוני. סובלנות מניח שאני צודק והוא טועה, אבל אני מכבד את זכותו לטעות. לא רק זכותו לטעות, לדעתי גם חובתו לטעות, כמו שאני אדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, אני חושב שהוא צריך לנהוג כמו שהוא חושב, אפילו במחיר של טעות. זאת אומרת, זאת חובה, זה לא רק זכות. ולכן יש פה הבדל פילוסופי, למרות שבמישור הפרקטי זה מופיע בצורה די דומה. בשני המקרים אני עושה את שלי, ואני לא מתערב לשני בחיים, גם אם הוא עושה ההפך, הוא עושה אחרת. ולכן כל כך מתבלבלים בין שני המושגים האלה, של סובלנות ופלואליזם, כי ברמה הפרקטית הם מופיעים בצורות מאוד דומות. אבל מה שאני רוצה לטעון עכשיו, זה הצעד הבא, שיש בכל זאת הבדל גם במישור הפרקטי, בין סובלנות לבין פלואליזם. זאת אומרת, זה לא רק הבחנה פילוסופית. יש פה השלכות פרקטיות. אם אתה סובלן או פלורליסט, זה ייראה אחרת. בשני מישורים. מישור אחד זה הפתיחות, ומישור השני זה הרדיוס. אני אתחיל עם הפתיחות. אם אתה פלורליסט, אז בעצם לא רק שאתה לא יכול להיות סובלן, אתה גם לא יכול להיות פתוח. פתיחות פירושה להקשיב, מה שבית הלל עשו, כן, הקדימו את שמאי לדבריהם, הקשיבו לנימוק שלהם, ורק אז גיבשו עמדה. בעולם פלורליסטי אין טעם לעשות את זה, כי אתה במקום אחר לא מגיע לאמת, אין אמת, כולם צודקים, כולם טועים, אתה לא צריך להקשיב לו ולא לא להקשיב לו, הוא צודק כמוך. אתה לא מניח שיש בידך את האפשרות להחליט על צודק וטועה, על אמת ושקר, כי כולם צודקים. במצב כזה אין טעם להקשבה וללימוד, ואולי נלמד ממנו, מה תלמד ממנו? אתה מראש יודע שכולם צודקים וכולם טועים, אין שום, אתה לא יכול להתקרב לאמת בצורה כלשהי.
פלורליסטיק אומר שיש יותר מאמת אחד.
אוקיי.
זה לא אומר שכל דבר בעולם זה.
אז אני מדבר על פלורליזם מהותי. פלורליזם מהותי פירושו שכל נימוק עקבי הוא שקול לנימוק עקבי אחר. אתה לא יכול להכריע בין תפיסות עקביות. בסדר? הפוסט-מודרניות או פלואליזם מהותי. אחרי זה נגיע למודלי ביניים. כרגע אני עושה טיפול טיפולוגי. ברמה הטיפולוגית, אני אומר, הטיפוס הפלורליסט זה מישהו שבאופן פילוסופי לא מוכן לקבל עדיפות של שיח אחר או של נימוק אחד על נימוק אחר.
אם הוא קונסיסטנטי, אבל אם משהו לא קונסיסטנטי,
אם מישהו לא קונסיסטנטי, אני לא יודע איך מטפלים בזה. זאת אומרת, ההנחה שלי שזה צריכה להיות עמדה קונסיסטנטית, אחרת תעשה מה שאתה רוצה.
אבל בית הלל ובית שמאי הם באותו השדה, כמו שאתה אומר.
אוקיי.
אם היה מישהו ואומר רק, אני נוסק.
זאת שאלת הרדיוס, לכל זה אני אגיע, תאמינו לי, אני אגיע לכל. אני מכיר את כל ההערות. אז זאת שאלת הרדיוס, שעליה דיברתי קודם, עוד שנייה. אז ההשלכה הראשונה להבדל בין סובלן לבין פלורליסט, הסובלן, מה הוא אומר בעצם? ישנה אמת אחת, אני צודק ואתה טועה, אבל אני מכבד את זכותך לטעות. אבל יותר מזה, אם אתה באמת מוניסט, אז אתה מאמין ביכולת שלך להתקרב לאמת. אולי אתה לא יכול אף פעם להיות בטוח שהאמת איתך, אבל כן, יש לך איזושהי דרך להתקרב לאמת. זה לא משהו, זה לא עולם שבו כל מי שזורק משהו לחלל האוויר צודק באותה מידה. אם זה ככה, אז מאוד כדאי להקשיב לכל האחרים ולשמוע, יכול שתלמד מהם משהו. לא בטוח שאתה צודק מלכתחילה. תשמע את הנימוקים האחרים, תשקול, תגיע למסקנה. בסופו של דבר אתה תגיע למסקנה. מי צודק ומי טועה, אתה מוניסט. אבל להפך, דווקא בגלל שאתה מוניסט, שאתה חושב שאתה צודק והוא טועה, דווקא בגלל זה יותר כדאי לשמוע לו. להקשיב לו טוב. מה שעוד פעם, מה שבית הלל עשו לבית שמאי. הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ורק אז הסיקו את המסקנה. לומר זאת, אם אתה מראש לא מאמין ביכולת להתקרב לאמת, באופן מהותי, באופן קטגורי, אתה פלורליסט מהותי, במצב כזה אין מה להקשיב, כולם צודקים באותה מידה, הכל אותו דבר, אין לזה שום משמעות. יש, כן, זו תופעת הפופוליטיקה, שאני חושב שכבר אין אותה התוכנית הזאת, נכון? אני זוכר שראיתי לפני שנים כשהייתה התוכנית הזאת בטלוויזיה, אז כולם ביקרו את התוכנית הזאת על חוסר נימוס של הפאנל, כן, זה היה תומי לפיד ושלי יחימוביץ' ואני לא זוכר כבר מי עוד היה שם.
אייכלר,
כן, נכון. אז ביקרו אותם על זה שיש שם איזשהו חוסר נימוס והם רק מלגלגים במקום לדון לגופו של עניין, והתחושה שלי הייתה שיש שם חוסר נימוס, אבל חוסר הנימוס הוא סימפטום, הוא לא הבעיה. הבעיה הבסיסית הייתה שהיה שם ברור לכולם שאף אחד לא ישכנע את השני. זה בעצם הייתה ההנחה. כל מה שנשאר זה להתגושש, להחליף בדיחות, מי יהיה יותר שנון, מי ינצח את השני בחדות לשונו. למה? כי היה ברור, אף אחד לא יצא מהאולפן שהוא השתכנע, או שהוא שמע משהו חדש, משהו, זה ברור, זאת הנחת יסוד, אי אפשר להשתכנע. זאת אומרת, הנחת היסוד הפלורליסטית עמדה שם בבסיס חוסר הנימוס. הנחת היסוד הזאת שאומרת, אין לי טעם באמת להקשיב לנימוקים שלך, הכל אני יודע, אתה צודק כמוני ואני צודק, זה הכל שבטי. אני דיבר מה זה קודם, איך שאתה נולדת, זה מה שאתה חושב, איך שאני נולדתי, זה מה שאני חושב, אף אחד מאיתנו לא ישכנע את השני, אי אפשר לשכנע את השני, זה הכל עניין של הבניות ושיח ונרטיבים, כן, וכל המילים המצחיקות האלה, וכיוון שכך אז אין טעם לדיון רציונלי ולהקשבה ולהסקת מסקנות, אז אפשר רק לספר בדיחות. כך שבבסיס חוסר הנימוס שהיה שם ישבה תפיסה שהיא תפיסה פילוסופית פלורליסטית.
לא בטוח. יכול להיות שכל אחד היה כל כך בטוח בדעתו שהוא צחק על האחרים.
כן, יכול להיות. אני חושב שיש משהו מעבר לזה. אתה בטוח בדעתך ואתה גם יודע שהביטחון הזה הוא כי אתה נולדת בשבט הזה. וגם הוא הרי, אתה יודע שגם הוא בטוח בדעתו, לא פחות ממך. כי הוא נולד בשבט אחר. ואז זה בסך הכל רק להמשיך עוד צעד אחד את מה שאתה אומר נכון. אני בטוח במובן הנפשי. אבל אם תשאל אותי ברפלקסיה על עצמי, כן, מאיפה בא הביטחון הזה, אז אני הרי איש מפוקח, אני יודע, כי זה כי נולדתי במקום זה וזה, או בחברה, או בבית כזה וכזה, והוא נולד בבית אחר, אז הוא בטוח אחרת. אז בסופו של דבר אתה מגיע לזה שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, אין טעם בכלל להתווכח, אנחנו לא יכולים לשכנע או להשתכנע, וגם אגב אם לשכנע או להשתכנע, אז אין לזה שום משמעות. כי בסדר, אז אני בתוך התבניות שנמצאות בתוכי, אז השתכנעתי, אוקיי, מחר בבוקר מישהו ישכנע אותי אחרת, זה לא... אין משמעות לשכנוע הזה, אני לא מאמין ביכולתי להתקרב לאמת כלשהי. אין אמת במובן הקלאסי, במובן של זה אמת והיפוכו לא אמת. אז לכן הפתיחות, נדמה לי שזאת השלכה ראשונה. מי שמקשיב ברצינות לשני, לא מתוך נימוס כדי לתת לו לדבר, אלא כדי באמת לנסות וללמוד ממנו משהו, אז הוא מוניסט, הוא לא פלורליסט. ואז הוא יכול גם להיות סובלן, הוא יכול גם שלא. מוניסט יכול גם לא להיות סובלן. אבל, אבל סובלן לא יכול להיות שהוא לא מוניסט. בסדר? זה תלות רק לכיוון אחד. אז לכן פתיחות היא השלכה אחת. מי שהזכרתי פעם את העניין הזה, שתי לחבר'ה בירוחם, כשלימדתי שם בישיבה, שהוויכוח שבו אתה הרווחת משהו, זה ויכוח שבו הפסדת. בגלל שאם אתה ניצחת בוויכוח, אז מה שחשבת מראש, עם זה אתה גם יוצא, אז מה למדת? לא למדת שום דבר חדש. ויכוח שבו הפסדת זה ויכוח שבו הגעת עם עמדה אחת, ושכנעו אותך שטעית, למדת משהו חדש. זאת אומרת, למדת שמה שחשבת בבוקר לא נכון, אז בערב אתה יותר חכם ממה שהיית בבוקר. אז לכן לא צריך להירתע מלהפסיד בוויכוחים, להפך, אמרתי, אמנם לשמור על מידות הבנאדם לחברו, זאת אומרת, תיתנו גם לאחרים לפעמים, להפסיד, לא רק לכם, אל תקפידו שרק אתם תפסידו בוויכוחים כל הזמן, אבל עדיין בעצם באופן בסיסי הוויכוחים שממאים אנחנו מרוויחים זה ויכוחים שבהם הפסדנו.
הסיפור של ריש לקיש ורבי יוחנן זה לא יפה. רבי יוחנן אומר, אני צדקתי ולמדתי שאתה תמיד היה לך כל מיני ויכוחים וכן הלאה.
אני לא בטוח, למה אתה מניח שרבי יוחנן חשב שהוא תמיד צדק? לא, זה לא כתוב שם. היה חסר לו...
רבי אלעזר, אני הוא רק סתם...
מסכים איתי כל הזמן, נכון?
אצלך אני צריך להגן.
ואז אני צריך להגן ואולי לפעמים גם להשתכנע שאני טועה. אתה הלכת עוד צעד, זה לא כתוב בגמרא. יכול להיות שרבי יוחנן אמר להפך, אני רציתי את האנטיתזה הזאת, כי באמת לפעמים אולי השתכנעתי. למה לא? לא יודע, לא כתוב על מה.
אני אמרתי מאה שאלות ואני עניתי מאה תשובות.
ואני עניתי, ויכול להיות שהוא ענה לך עוד פעם מאה תשובות חזרה. אפשר להמשיך לתאר את הוויכוח הזה הלאה. לא כתוב שם איך נגמר הוויכוח. טוב, בכל אופן, אז מה שאני אומר זה שהערך של הפתיחות או ההתנהגות פתוחה דווקא מאפיינת מוניסטים. למרות שסובלניים, פלורליסטים, הרבה פעמים מתהדרים בפתיחות. זה לא פתיחות, זה סתם, אין לי מה להקשיב לך, אתה תעשי מה שאתה רוצה, אני אהיה נורא מנומס, כי במקום אחר אין טעם לדבר. זה עוד פעם, זה שכפול פרקטי של הפתיחות, אבל זה לא באמת פתיחות, אלא זה נראה רק כמו פתיחות, לא באמת פתיחות. אתה לא תלך עד קצות העולם כדי לשמוע דעות חדשות או נימוקים חדשים, כי במקום אחר אין לזה בשום טעם. המוניסט האמיתי יש לו ערך, הוא כדאי לו לשמוע הרבה נימוקים, כי אז הגיבוש העמדה שלו יהיה יותר נכון, עוד פעם בית הלל. אחרי שהם שמעו את בית שמאי, שקלו את הנימוקים שלהם, הם הגיעו למסקנה יותר נכונה. אז יש לי אינטרס לשמוע את הנימוק שלך, אינטרס ערכי, כן? כדי להגיע למסקנה יותר נכונה. אז הפתיחות היא נפקא מינה אחת. הנפקמינה השנייה, והיא מעניינת עוד יותר, אני חושב, זה הרדיוס. סובלנות ופתיחות וסובלנות ופלורליזם, שניהם בעצם זה התנהגות שאני לא מתערב לשני בחיים. אבל כמו שהעירו פה קודם, ואני בכוונה דחיתי כי עכשיו אני מגיע לדיון הזה, ברור שזה לא יקרה בכל מחיר. לא יודע, לי ברור. נגיד, אני מחזיק מעצמי סובלן. זאת אומרת, אני חושב שאני סובלן. מוניסט סובלן, אוקיי? עכשיו, ברור שאם יהיה לי אפשר, נגיד שהילד שלי, אני לא יודע, עומד להתמכר לסמים קשים, ויש לי את האפשרות למנוע, וכמובן אכפת לי ממנו, אז אני אנסה למנוע אותו, גם בכוח, אם יהיה לי את האפשרות לעשות את זה. איפה הסובלנות שלך? אז אם באמת אני מכבד את זכותו לטעות מתוך תפיסה פלורליסטית, זאת אומרת שבעצם הוא לא טועה, זה לא עושה לך בזה זכותו לטעות, אין צודק וטועה, בתפיסה פלורליסטית, אז באמת אין אפשרות להצדיק התערבות כזאת, אולי הוא צודק, אולי אני צודק, כי באופן מהותי אי אפשר להחליט מי צודק ומי טועה. אבל סובלנות מבוססת על זה שאני חושב שאתה טועה, רק אני מכבד את זכותך לטעות, לכן אני לא מתערב. כאן כבר יש מקום למשקלים שונים, תלוי כמה אתה טועה. תלוי, טעות הזאת נורא מרחיקת לכת, תלוי מה הנזקים שהיא מביאה, כי יש מצבים שבהם האכפתיות שלי ממך, שלא תטעה, עומדת מול הרצון שלי לכבד את זכותך לטעות, ועכשיו, לא יודע, אם הנזק נורא גדול, אז זה יתגבר. אם הנזק מספיק קטן, אז זה יתגבר. אז אני מאמץ את ההצעה שלך, אבל חלקית. זאת אומרת, אני אומר שסובלנות, היא לא, בדרך כלל לא תיושם בכל סיטואציה, זאת אומרת, לא בכל מחיר אני אהיה סובלן. אבל לא שאני טוען, שנייה אחת, לא שאני טוען שתמיד אם יש מחיר אז אני לא סובלן. אז לכן לא הסכמתי עם הניסוח הקודם. אלא אני אומר שיש איזשהו מתח שבין הנזקים והאכפתיות שלי ממך, לבין הרצון לכבד את הזכות שלך לטעות ולקבוע את דרכך בחיים. כיוון שהאי ההתערבות שלי בחיים של השני היא תוצאה של שיקול שיש לו שני צדדים, כשיש שני צדדים תמיד יש איזושהי נקודה שבה יש גבול, מתי הצד הזה חזק, מתי הצד הזה חזק. ולכן נוצר איזשהו רדיוס שעד אליו אני סובלן. משם והלאה אני כבר לא סובלן.
איפה אישי שהוויכוח הגדול, לפחות בארצות הברית, זה מי שחולה נפש, מי שמת על אילנס. האם אתה יכול לקחת אותו, לשים אותו בבית חולים לדוגמה? יש ויכוח ענקי ומשפטית.
זה באמת דוגמה טובה לעניין הזה. ועוד פעם, שני הצדדים, כל אחד מעביר את הרדיוס איפה שהוא מבין. אין לי קריטריונים ברורים לאיפה עובר הרדיוס, אבל עצם קיומו...
זה תמיד שיש התנגשות בזה, זה התנגשות בשני ערכים.
בדיוק. זאת אומרת, סובלנות היא לא עומדת אף פעם בחלל ריק. סובלנות זה תמיד מול כל מיני דברים. הרי הסברתי קודם שמתי יש ערך לסובלנות שלי. מתי שאני חושב שאתה טועה, והטעות שלך מזיקה, ואכפת לי ממך, אני יכול למנוע את הנזק. אז ריבונו של עולם, אז למה לא להתערב? כי אני מכבד את זכותך לטעות. אז אתם רואים שזה תמיד עניין של מתח, כי לפעמים אני לא מכבד את זכותך לטעות. אם הטעות הזאת מאוד מזיקה, לך או לי או לאחרים, לא משנה. אז לא, יש פה עניין של שיקול דעת. לעומת זאת, פלורליזם לא נובע ממתח בין שני ערכים. פלורליזם זה כלום, לא אכפת לי, אתה תעשה מה שאתה רוצה, כולם צודקים. במצב כזה, אני לא מצפה שיהיה רדיוס.
אבל יש עדיין, לגבות שזה בשתי מישרים שונים, יש כזה דבר זאת. וההתנהגות שלך יכולה להיות מונעת מערכים פילוסופיים, אבל גם מרגשות. ואם הבן שלך אומר, אני הולך כרגע להשתמש בסמים קשים, אתה בגלל הרגש...
לא, אז אני לא מקבל את ההנחה שזה בגלל הרגש. אני חושב שזה שיקול הגיוני, שאני לא מוכן לתת לו את זה, שיקול מוסרי.
אבל למרות שאתה פלורליסט.
לא, אם אתה פלורליסט, פלורליסט אז יהיה רק רגשות. אני לא שופט רגשות, אני שופט מה אתה עושה ברמה הרציונלית. רגשות יש לכולנו.
גם לפלורליסט יכול להיות רדיוס משיקולים תועלתיים, הוא מזיק לי.
כן, אבל זה רדיוס תועלתי, בסדר, כי אתה מפחד, אז לכן, בסדר, במקומות כאלה, ברור. אבל אני אומר, ברמה העקרונית, אם אני רואה שיש רדיוס מסוים לסובלנות, עד כאן אני סובלן, מכאן והלאה לא, זאת אינדיקציה מאוד חזקה לזה שלא מדובר כאן בפלורליזם, אלא מדובר כאן בסובלנות, במוניזם סובלני. בסדר? כי יש איזשהו רדיוס. עכשיו, הרדיוס עצמו אפשר להציע שני קריטריונים, בזה אני אסיים, שני קריטריונים שקובעים את הרדיוס הזה. קריטריון אחד זה הקריטריון של הנזק. עוצמת הנזק הצפוי. אם זה מעשה שיכול להוביל להמון נזק, אני מניח שאם איזה שוטה יבוא ללחוץ על הכפתור האדום ולשחרר, לא יודע, מפצצות אטום, אני סביר להניח שרוב הסובלנים, אם הם יוכלו, לא ייתנו לו לעשות את זה. למה לא? בגלל שיש גבול לנזק שאנחנו מוכנים לסבול בשם הסובלנות. אז מה שקובע את הרדיוס, או עד כמה אני אהיה סובלן, זה א', מידת הנזק. זאת אומרת, אם צפוי פה נזק חזק מול כיבוד הערך של האוטונומיה של הזולת, אז אני עוצר את הסובלנות שלי. והנימוק השני, ואני חושב שהוא נימוק חשוב וכדאי לשים אליו לב, זה הנימוק של הרצינות. כיוון שאני מאמין בקיומה של אמת, ואני רק מכבד את זכותך לטעות, אני מכבד את זכותך לטעות במקום שבו מגיע לך כבוד. אבל אם לא מגיע לך כבוד, אני לא אכבד את זה. למשל, אם יש לי ילד קטן שחושב אחרת ממני ומתנהג אחרת ממני, בלי נזק גדול, נזק קטן. אבל כיוון שהוא עוד ילד קטן, הוא עוד לא באמת יכול לגבש עמדה משלו, אז אני לא אכבד את העמדה שלו, או פחות אכבד את העמדה שלו. אני מכבד עמדה של אדם מבוגר, שקל בדעתו, בדק, הגיע למסקנה אחרת משלי, אני מכבד אותה. אבל לא מכבד עמדה שסתם נוצרת ושאתה לא יודע להחליט, וזו לא עמדה. אני מכבד עמדות, לא סתם קפריזות. עכשיו, באותה מידה, על קטן מילא, זה שם עתי, אני מניח שנסכים. אבל מה קורה במצב שבו מדובר באדם מבוגר, לא בקטן? ואני טוען שהוא לא שמע את הנימוקים שלי. אם הוא היה שמע את הנימוקים שלי, הייתי משכנע אותו. האם אני צריך לכבד את העובדה שהוא מתנהג אחרת? אני טוען שלא. כבוד צריך לשלם. ואת אם אתה משלם את המחיר, ואתה עושה את מה שצריך כדי לגבש עמדה, ובסופו של דבר, אתה שומע את הנימוקים שלי, ואתה לומד, ואתה חושב, וזה, אתה מגיע בסופו של דבר לעמדה אחרת משלי, אני אכבד את זה. אבל אם אתה רוצה שאני אכבד את העמדה שלך, בלי שאתה עשה את העבודה שצריך לעשות כדי לגבש עמדה אחרת, את זה אני לא מכבד, זה לא רציני, זה לא עמדה. זה הייתה פעם קבוצה שהגיעה לירוחם ממכון ארטמן, שהיא עבדה לנושאי הפלואליזם וכל העניינים האלה, זה סביב אמנת כנרת. זה היה איזו אמנה בין דתיים לחילונים שרצו לחתום על כבוד הדדי וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז ביקשו ממני לדבר איתם, אמרתי להם שאני בחיים לא אחתום על אמנה כזאת. אני לא אחתום על אמנה כזאת בגלל שזה בעצם רשות לאמרצות, לכבד אמרצות, אני לא מכבד אמרצים. אם בן אדם יבוא וישמע את הנימוקים שלי, ואני אשמע את שלו, ברור, אני לא החכם היחידי לגלובוס, אלא אנחנו אחד את הנימוקים של השני, נחשוב, ונגיע למסקנות שונות, אני חותם איתו על כל אמנה לכבוד הדדי שהוא רוצה. אבל אמנת כנרת לא דרשה מהאנשים לשלם את המחיר בשביל הכבוד שהם רוצים. היא רוצה שכל אחד יכבד את מה שהשני חושב, אני לא מכבד. לדעתי, 95% מהאוכלוסייה הם אידיוטים. לא מכבד אידיוטים. אידיוטים לא במובן שאין להם אינטליגנציה, לא במובן הזה. במובן שהם לא השקיעו מחשבה בדרכם. הם שבטיים, נדבר על זה קודם. וזה לא מזרחיים דווקא. ואני לא מכבד עמדה כזאת. אין לי מה לעשות, אני לא ראש הממשלה ואני לא מתכוון להכניס אף אחד לכלא על זה שהוא לא שמע את השיקולים שלי. אבל לחתום איתו על המנה שאני מכבד את האמרצות שלו, או את זה שהוא לא עשה את העבודה ולא בדק ברצינות את דרכו, לא מכבד את זה. לא רוצה לחתום על זה.
לא,
אני חושב שיש פה גם אידיוטיות, כי למה אתה מפחד? כי אולי תשתכנע, אבל אם תשתכנע זאת באמת האמת, אז מי מפסיד מזה שאתה לא מקשיב? אתה, כי אתה בסופו של דבר, אם תשכנע אותי אז אין לך בעיה איתה, נכון? אז אני משתכנע, לא אתה. אלא ממה אתה מפחד אני אשכנע אותך? אבל טמבל, אם אני אשכנע אותך, סימן שעכשיו אתה חי בטעות. אז אתה עקשן ואתה נשאר עם הטעות שלך ולא רוצה להקשיב לי, למרות שזו טעות, רק בגלל החשש שאולי יתברר שאתה טועה, לא כי אולי יתברר שאתה נו, אתה מתעקש על טעויות, אז את זה אני אמור לכבד. זאת אומרת, לתת רשות לאנשים להישאר באמרה שלהם ולקבוע את דרכם בלי לחשוב ובלי לשמוע ובלי לשקול את הצד השני, אני לא חותם על המנה לכבוד עם אנשים כאלה. עוד פעם אני אומר, אני לא בעד להכניס אותם לכלא על זה, אני לא חושב שיש גבול גם לכפייה, אבל אני בהחלט לא מוכן לחתום איתם על כבוד הדדי. בשביל כבוד צריך לעבוד. זאת אומרת, אם אתה שומע את הנימוקים, תשמע אותי, אני אשמע אותך, נשב סביב שולחן עגול, נקשיב, ונהיה מוכנים גם להשתכנע במקום שאנחנו משתכנעים, ונגיע בסופו של דבר לעמדות שונות. אין בעיה. אלו ואלו דיבר אלוקים חיים, וכאן אני חוזר לבית שמא ובית הלל. בית שמא ובית הלל, שאלתי מה המשמעות של אלו ואלו דיבר אלוקים חיים, כאשר אנחנו קוראים את זה בקריאה מוניסטית, שהלכה כבית הלל כי הם צודקים. התשובה היא שבית שמאי, כשהם אמרו את העמדה שלהם, הם לא סתם זרקו עמדה בלי לחשוב ובלי להיות בעלי ידע בסיסי בתחום, כן? גם הם היו יהודים שידעו ללמוד. אז מה זה אומר? זה אומר שזה כן נמצא בתחום הלגיטימי, שווה לך להקשיב, זו עמדה רצינית. בסופו של דבר בית הלל הקשיבו, והגיעו למסקנה אחרת. במצב כזה, הלכה כבית הלל מצד אחד, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה גם בית שמאי וגם בית הלל. אבל אם לבוא, שאלו אותי קודם, מה עם נוצרים? מה עם לא יודע מה? או לא דווקא נוצרים, זו דוגמה לא טובה. יהודים חילוניים, אתה יודע? יהודים חילוניים, לדעתי האישית, אני מדבר על כאלה שלא עשו את זה מתוך בדיקה. עשו את זה מתוך בדיקה, זה דיברנו בפעמים הקודמות. אבל יש שלא עשו את זה מתוך בדיקה. אני לא אכבד את עמדתם. אני לא אגיד על זה שגם זה אלו דברי אלוקים חיים. זה לא. בגלל שהטעות הזאת היא מחוץ לרדיוס הסובלנות.
ויהודים דתיים שלא בדקו עמדתם?
אותו דבר. אם הייתי חילוני, לא הייתי מתייחס לדבר הזה בסובלנות, ברור. נכון? זה סימטרי לגמרי, אין פה עדיפות. בסופו של דבר, במילים אחרות, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה ככה, ומכאן אולי אני אמשיך בפעם הבאה, בקריאה המוניסטית, אלו ואלו דברי אלוקים חיים בעצם מבחים בין שני תחומי טעות. יש טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. הלכה כבית הלל כי הם צודקים. ואם הם צודקים בקריאה המוניסטית, בית שמאי טועים. אבל הטעות של בית שמאי נמצאת בתחום הלגיטימי. וזה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם יש כופנון טעמים לטמא וכופנון טעמים לטהר, זה כבר השלב הבא, אבל אולי אני אגיד את זה במשפט אחד כדי לסגור לפחות את הקטע שעשינו. בדרך כלל כשיש ויכוח בין חכמים בתחום מסוים, הלכתי, אבל זה נכון גם לוויכוחים בין אנשים חכמים בתחומים אחרים, שני הצדדים צודקים, מבחינת הנימוקים. זאת אומרת, הנימוקים של שני הצדדים הם נימוקים נכונים. הוויכוח הוא לא בשאלה אם הנימוק של מישהו נכון או לא נכון. אני כמעט לא מצליח לדמיין ויכוח שבו מישהו מעלה נימוק ואומר, הנימוק שלך לא נכון. כל מה שאני יכול להגיד, יש נימוק אחר שמוביל לכיוון ההפוך, ואני חושב שהנימוק ההוא יש לו יותר משקל מהנימוק הזה. אני חושב שהנימוק הזה יש יותר משקל מהנימוק ההוא. כן, הדוגמה הקלאסית של השוקולד, שאחד אומר לא לאכול אותו בגלל שהוא משמין, והשני אומר לאכול אותו כי הוא טעים. מי צודק? ברור שזה שאומר שזה טעים, אבל בנימוקים, אבל בנימוקים שני הצדדים צודקים, הרי אף אחד לא מדבר שטויות. ברור שהוא משמין וברור שהוא טעים. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה, אתה לא מדבר שטויות, הנימוקים שלך נכונים. זה לא אומר שאין ויכוח ואין צודק וטועה. כי בשקלול, עכשיו אתה צריך להחליט, האם שיקולי הטעם גוברים על שיקולי הבריאות או להפך. ובוויכוח הזה באמת יש ויכוח. זה שאומר לא לאכול, טוען שהבריאות גוברת על הטעם, ולא טוען שזה לא בריא. זה תיאור לא נכון של העמדה שלו. הוא טוען זה לא בריא אבל טעים, וזה שזה לא בריא גובר על זה שזה טעים. והוא שאומר שזה טעים, אומר לא, ההנאה גוברת על הבריאות. ובוויכוח הזה, זה ויכוח אמיתי, ופה יש רק צודק אחד. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים לא סותר את המוניזם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים רק אומר ששני הצדדים שמביאים נימוקים זה נימוקים נכונים. אף אחד פה לא מדבר שטויות, לא בית שמאי ולא בית הלל. אבל זה לא אומר ששניהם צודקים. זה רק אומר ששניהם בתוך הגבול הלגיטימי, ושניהם יודעים על מה הם מדברים. מה? לא ילדים קטנים.
מה אתה עושה עם העתיד לבוא בית שמאי הלכת עיוורת
שלך? זה עוד פעם, זאת מסורת עלומה שאני לא בטוח שאני צריך לעשות איתה משהו. אבל אפשר להבין גם אותה, שבאמת לעתיד לבוא, השיקולים, המשקלים השונים של הטעמים יהיו אחרת. נגיד, בית שמאי פחות מתחשבים אולי בנסיבות של העולם הזה, ובעולם הבא יהיה עולם כל כך מושלם, שהעולם הזה לא יפריע לקיים את התורה כמו שהיא באמת צריכה להיות, למשל. אז זה לא חייב לסתור את מה שאמרתי.
מה
הטעות
של בית שמאי?
בשקלול. אז יש כופנון טעמים לטמא וכופנון טעמים לטהר. כל 300 הטעמים נכונים. אף אחד שם לא הגיעות, לא בית שמאי ולא בית הלל, שניהם יודעים שיודעים ללמוד. אז כשהוא אומר שהשרץ טמא והוא אומר שהשרץ טהור, טעם רק של הדוגמה. אז הוא מביא 150 טעמים לפה והוא מביא 150 טעמים לפה. כל הטעמים נכונים. אף אחד לא מתווכח שזה ש300 הטעמים נכונים. אז ייקחו בשאלה איזה 150 שוקלים יותר. כי צריך להגיע לשורה תחתונה. עכשיו, אלו שנמצאים בתוך המעגל הלגיטימי, זה האנשים שאומרים טעמים סבירים, רק יש לי ויכוח עם המשקל, כלפי הם נמצאים בתוך רדיוס הסובלנות. הטעות שלהם זו טעות, כי אני מוניסט, אבל הטעות שלהם היא טעות לגיטימית, כי בסדר, הם חושבים אחרת, הם משקלים אחרת על הנימוקים, אבל מי שלא למד בכלל, הוא ילד קטן, או שהוא לא בדק, הוא אומר טעמים לא נכונים, לא שיקולים, הוא פשוט לא ידע על מה הוא מדבר. זה מחוץ, זה טעות לא לגיטימית. אז לכן כשאומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מדברים על אלו ואלו בתוך המעגל הלגיטימי. ולא נכון להבין את זה כלפי כל עמדה בכל מקום שהוא. יש עמדות שמחוץ למעגל, הם בכלל לא במשחק. אז שם אין יחס לגיטימי. וזה בדיוק האינדיקציה לזה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת אמירה סובלנית ולא פלורליסטית. כי זה רק בגלל שזאת אמירה סובלנית יכול להיות איזשהו רדיוס שעד אליו מגיעה הסובלנות ולא מעבר לזה.